טוב, אבל כפי שאמרנו בשיעור הקודם, שהיה ממש לא מזמן, אנחנו ממשיכים לעסוק בעיקר השישי שעוסק בנבואה, ולמה הנבואה מוכרחת וכיצד היא מהווה המשך ישיר ממעמד הר סיני, זה בעצם מה שפתחנו פתח להשגה מעבר לגבולות המצומצמים האנושיים. בסוף הלימוד בצהריים עשינו, ראינו את דברי הגמרא בבבא בתרא. אני מדבר מהר כי יש לנו, אני דוחף פה שני שיעורים לשיעור אחד, הנושא שמאוד יקר לליבי. אבל תסביר, תבינו למה, כדי שבשיעור הבא כבר נעשה שיעור אחד על הרמב״ם, שיעור כאילו, ולא נפצל בין שיהיה רווח גדול מדי בין השיעורים תוך כדי העיקרים. אז מקור א', בבא בתרא דף י"ב, המעבר מהנבואה לחוכמה, אמר רב דימדמן חיפה, מיום שחרב בית המקדש נתלה הנבואה מן הנביאים וניתן לחכמים. שואלת הגמרא, אתו חכם לא נביאו? החכי אמר, אף פי שנתלה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. אמר המימר, וחכם עדיף מנביא. שנאמר, ונביא לבב חוכמה, מי נתלה במי? ואומר, קטן, נתלה בגדול. ועל זה מעבר הרמב"ן, אלא אחי כאמר, אף על פי שנתלה נבואת הנביאים, שהוא המראה והחזון, נבואת החכמים שהיא בדרך החוכמה לא נתלה אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם. הנבואה לא נתלה לגמרי. זאת אומרת, אין לנו נביא כפי שגיד לנו, כה אמר השם, תצביעו לב ואל תצביעו, רק לא, רק כן. אין לנו נביא כזה. אבל כן יש את תפיסת החוכמה, וזה נשאר. אנחנו אומרים פה שיודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם. וזה הפתח אצל החסידים לבוא אצל הרבה ולבקש ממנו דעת אלוקים. כלומר, מה רצון השם במציאות? אדמו"ר פי יאסד שם מרחיב על זה על דרך הבעל שם טוב, במבוא השערים, הכשרת האברכים, שכל גדולי החסידות ובעל שם טוב הקדוש בראשם פעלו בדרך הנביאים. הוא התווה דרך בספרים שלו להיות בני הנביאים, איך להיות בני הנביאים ממש. הוא אומר גם על רשבי ותלמידה וכו', והיום אני רוצה שנעשה שלושה דברים. ננסה לסכם מה דעת הרמב״ם על הנבואה, האם היא אפשרית בדור הרמב״ם ובדורנו. ננסה להבין מה שיטת הרבי מלובביץ' בנושא, מה שיטת הרב הנזיר בנושא, ואחרי זה להבין ולראות אם זה מחלוקות או שאפשר לסנטז ביניהם. אז בואו נראה את הדברים, ואנחנו בדרך כלל מקדישים שני שיעורים לעיקר, הפעם זה כבר השיעור השלישי, ועל זה אנחנו חותמים את העיסוק, כי הרמב״ם, נגיד את זה ככה, עניין הנבואה תופס מקום מאוד מרכזי ומשמעותי אצל הרמב״ם. למרות שמתי הרמב״ם נפטר? בשנת 1205 למניינם, כלומר אחרי הנביא חגי, זכריה ומלאכי, שהם בתחילת בית שני, שאמרו שהם סוף נבואה, נכון? ולכן נכון גם בדורו אין נביא ונבואה. בפתיחה למורה נבוכים, הרמב״ם מספר לנו על כוונה שבידו לכתוב ספר שנקרא ספר הנבואה. לא ידוע למה שהוא עשה את זה, כנראה לא הספיק, לא יצא לפועל. ובמקום תוכניתו המקורית, אז הרמב״ם כותב את הנחוץ ביותר בהלכות יסודי התורה, כלומר בחיבור ההלכתי שלו, ועבור יחידי סגולה הוא מרחיב בחיבור ההגותי שלו שנקרא מורה הנבוכים, נכון? בעיקר בחלק ב' של הספר. הרב פרופסור אברהם ישוע השל כתב ביוגרפיה מונומנטלית, מומלץ בחום, על הרמב״ם בפרק השלישי. אז הוא אומר, כי יש לנו כל מיני תיאורים ביוגרפיים שידוע לנו שהם מיימנים, שהרמב״ם כל ימיו הכשיר את עצמו לנבואה, הוא שאף להיות נביא, ממש ככה. והיה להם איזושהי מסורת משפחתית שעברה מדור במשפחת הרמב״ם, שבשנת 1216 למניינם תחזור הנבואה בישראל. הרמב״ם נפטר 11 שנים קודם לכם. הרמב״ם הרבה לעסוק בנבואה, מהם התנאים להשראתה, ואפשר באמת להרחיב בזה בארוכות, אבל נסתפק בתמצתנה מתוך תחילת פרק ז' חסידי התורה, ובעיקר גם בפרק ט', פרק ט' כולו במורה נבואה ביסודי התורה מוקדש לתפקיד הנביא בתפקודו, ולכן לפי זה אנחנו נבין מה התפקיד של הנביא. לפי הדברים האלה של הרמב״ם, התפקיד המרכזי, עיקר הסמכות, המנדט שניתנה לנביא, זה בעצם, זה נבואה לרבים. חיזוק הדת, הטפה לשמירת המצוות, התורה, החוקים שלה. ומלבד זאת, אומר הרמב״ם, אבל יש מצווה לשמוע על הנביא לא רק בתחומי הדת, אלא כל דברים ששייכים לענייני מדינה וחברה. אם הנביא יגיד שחייבים להתגייס לצבא, צריך לשמוע לו. או טוב, תגידו, זה מענייני הדת. אם הנביא יגיד שצריך להצביע לפוליטיקאי מאוד מסוים, צריך לשמוע לו. השאלה אם זה גם אולי ענייני הדת, אני יודע, כל אחד עכשיו תופס את זה בתפיסה הפוליטית שלו, כן? ככל אשר ירוחה. אבל מה הנביא אסור לו לעשות? הנביא לא יכול להגיד לחדש מצוות. הוא לא יכול להגיד, יש מצווה תרי"ד, תרי"ד, שהיא או לבטל מצווה. את המצווה הזה כבר לא צריך לאסוף אותה. זה לא בסמכותו של הנביא, אלא אם כן זה לפרק זמן מוגבל, הוראת שעה, למשל אליהו הנביא בקרמל, למשל לומדים, זה נכון, אתה סוגר בזבחים, אז זה מתחבר, ועדיין הנביא אין לו סמכות לבטל איסור עבודה זרה, וכמובן כל הוספות שינויים במצוות, לא משנה כרגע. כל הגדרים הללו לא חלים על נבואת משה רבנו, אני ככה אומר הרמב״ם, אני לא מרחיב, כי בעצם העיקר הבא שנלמד, בעזרת השם, שבוע הבא, אני מקווה, שלא במילואים, אז בעזרת השם, זה העיקר הבא עוסק בנבואת משה רבנו בשלום, ואז גם להתייחס ל-11 דרגות הנבואה שמונה הרמב״ם, בחלק השני של מורה נבוכים, אבל עכשיו בואו נעסוק בשאלה האקטואלית, האם תיתכן נבואה בימינו? זה בעצם שתי שאלות. האם תיתכן נבואה בימינו? והשאלה השנייה, נניח שהתשובה היא כן, והתשובה היא כן, לפי חלק מהשיטות שנראה עכשיו, אז מי ראוי לנבואה? שרוש מנתניה? או שם התואר, מבחיר תלמידי הרב נריה, ושהוא א', אני לא יודע, בוא נראה. אז ביחס לשאלת ההיתכנות הנבואה, אני מזכיר, דיברנו שברגע שחזן מבטלים את יצרה דעבודה זרה, נכון? גם פוסק צינור הנבואה בבית שני. אז כמו תדושת הרב מלובביץ', זכר צדיק וכסף בכלל, זכותו המגינה עלינו, הוא מרבה לעסוק בשיחות שלו בעניין הנבואה, והוא מסביר שגם אף הפי שאמרו חזן, מי שמתו נביאים אחרונים, חגת הרב מלאכי, נסתלקה רוח קודש מישראל, אין הכוונה שאי אפשר, אומר, הסתלקה הנבואה, אבל לא הסתלקו הנביאים. נבואה אין, אבל עדיין אפשרי שנביא יקום מפורש בכמה מקודם דברי חז"ל שיש רוח הקודש, ראינו את חידושי הרמב"ן, בבת רדף י"ב, נכון? ברוח הקודש שבקרבם, והוא אומר, מה שאמרו חז"ל שפסקה הנבואה, זה אומר ששם הנבואה לא מצויה כמו אז. אז היו הרבה נביאים, כפליים יוצאי מצרים, זה היה משהו תופעה רווחת בימי התנ"ך, אבל זה לא בטל לגמרי, זה עדיין אפשרי. והוא מביא פה, תראו במקור ג' את תוספות בגיטין, ומי הוא אמר? הרב עזרא הנביא. מישהו שמכנים אותו בתור עזרא הנביא. עוד דוגמה יותר מוכרת, סקלו במקור ד' הרייבד. הרייבד בהלכות לולב מעיד שהופיע רוח קודש בית מדרשו. כן, רב המלכות שופר בסוכה בלולב, שם דין טכני, הדס שנקטם ראשו כשר וכולי, אני מדלג, רואים השגת הרייבד? הדס שנקטם ראשו כשר, אמר אברהם, כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו מכמה שנים, ואין איזשהו פסול.
אבל הרב מחליק לנו רוח קודש לנבואה.
שנייה, אנחנו נתחיל עוד מעט, שנייה. לכאורה, יש פה כאילו מחלוקת כפולה. הרייבד גם חולק על הרמב"ם בדיני הדס שנקטם ראשו כשר, וגם בפסיקת הלכה באמצעות רוח הקודש. אוקיי? בעומק אין פה מחלוקת, כי מה שהרמב"ם מזכיר כמה וכמה פרטים בהלכות נבואה, מי שראוי להיות נביא, אז הוא אומר, הרמב"ם לא אומר שאי אפשר שתשרה נבואה בזמן הזה. ועד רבה הוא מונה את התנאים לנבואה וכותב שמיד רוח הקודש שורה עליו. כלומר, מי שראוי לנבואה שורה עליו רוח הקודש. אז מי שיש לו רוח הקודש הוא לכאורה כאילו מתאים לנבואה. נכון, זה לא נבואה, אבל זה מאוד מאוד קרוב לעניין הזה.
לדרגות.
כן, נכון, 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 בדרגות. בכל מקרה מוכח שהנבואה, לכאורה לפי הרמב״ם, תלויה במה שהוא כותב בתנאים האלה, באיגרת תימן, שהרמב״ם כותב שבשנת ד' ת' ת' ק' ע' ו' 1216 למניינם הנבואה תחזור לישראל. הוא מדבר גם שם על אדם אחד שהיה קרוב לזמנו שניבא על כמה דברים, כולם נתקיימו, ידע לחזות עתידות, וזה הוכיח לעיני כל שהוא נביא באין ספק, ציטוט. כלומר, לרמב״ם ברור שגם בזמן הזה ישנה מציאות של נבואה למי שהתקיימו בו התנאים שכותב הרמב״ם. אם נסכם עד עכשיו, בימינו ישנה מציאות של נבואה, א', וב', רוח הקודש זה מדרגה בנבואה. ביחס לשאלה השנייה, מי ראוי לנבואה? לדעת הרמב״ם, נבואה זה תופעה טבעית. למי זה טבעי? למי שעבר את ההכשרה המתאימה והוא נמצא מוכשר וראוי לכך, הן מצד המבנה הפיזיולוגי שלו, והן מצד המבנה הפסיכולוגי שלו. כלומר, ונוסיף כמובן, וכמובן, כל המאמצים, התחום המוסרי, הדתי, השתלמות בתורה ומצוות ומידות וכו'. לכן הרמב״ם סובר שהקדוש ברוך הוא בוחר רק באנשים הנעלים ביותר לתפקיד הנביא, כלומר, פסגת ההשגה האנושית ולא כאילו, אתה יודע, מחת היא יותר ממגד, מאוג זה יותר ממחת. אומר לו, נביא זה הדרגה הגבוהה ביותר, יותר מראש ישיבה, יותר מראשון לציון, הטופ של הטופ זה נביא. למה הרמב״ם אומר שזה מוכרח? לדעת הרמב״ם, הנבואה זה מצב נפשי ואינטלקטואלי, אצל הרמב״ם זה לא תרתי לסתרי, אוקיי? שרק מי שישתלם בכל הדברים יכול להגיע אליו, יש עריכות דברים במורה נבוכים, אני אסכם את זה בקצר את עיקרי הדברים. לדעת הרמב״ם, דרגת הנביא בפועל נקבעת משני גורמים. הגורם הראשון, המעלות השכליות. הגורם הראשון, השני, המעלות המידתיות. כלומר, הנביא צריך להיות פרפקט, מושלם, בכל המעלות השכליות, אבל לגבי המעלות המידתיות, מספיק שהוא יהיה מושלם במידות החשובות, לא בכל המידות. ולכן, מה דרגת הנביא, מה איכות הנבואה שלו, זה כבר פונקציה של איכות המעלות השכליות, ושלמות המעלות המידתיות. אבל, וזה אבל משמעותי, גם אם יש אדם שהוא שלם בכל המעלות השכליות, ומושלם בכל המידתיות, זה לא משוואה. כלומר, אין הבטחה שאם הוא שלם במידות ובשכל, הוא יהיה נביא. אלא מה העניין? שאם אתה רוצה לקבל נבואה, אתה לא יכול בלי השלמות האינטלקטואלית והשאיפה לשלמות המידתית. אבל אם אתה כן, זה לא דו סיטרי בעניין הזה. עכשיו, כלומר, במה תלוי השראה נבואית? בשני גורמים. שאתה מקסמת את כל ההכנות האנושיות לדבר הזה, אין בשכל ואין במידות, ושהקדוש ברוך הוא יחליט שאתה תהיה נביא. מאוד יכול להיות שביצעת את כל ההכנות, אבל הקדוש ברוך הוא יחליט שלא, ולכן הרוח לא שורה עליך. כמו בתניה, אתה תהיה בינוני מקסימל, אם תהיה צדיק או לא, זה לא תלוי בך. והשם יחליט, אבל כמובן שאם אתה לא בינוני, לא תוכל להיות צדיק. נכון, לא הכנסתי את זה בעריכה מקוצר הזמן. נשמור את זה אולי לנבואה בשיעור הבא על משה רבן. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לעיין בשתי שיטות שגדולי עולם, הרב הנזיר והרבי, זכר צדיקים מקדושים לברכה. שניהם עסקו רבות בעניין הנבואה. אנחנו נתחיל, היה ראוי לייחד שיעור לכל שיטה, אין לנו את הפנאי, זה מה יש, אנחנו נצטמצם. אנחנו נתחיל קודם כל לפי הרבי, מה הגדרת הנבואה, מה המהות שלה, ואחרי זה נראה ככה את הכתבים של הרב הנזיר, ואחרי זה נסנטז. טוב, הרבי, כמו כמעט בכל הדברים שלו, ובכלל אצל אדמו"רי חב"ד, השיטה הרוחנית שלו מושתתת על תפיסת הנבואה של הרמב״ם. תמיד אצל בחב"ד, הרמב״ם זה היסוד היסודות, תלמוד החוכמות. תראו בליקוטי שיחות חלק כ"ג, שיחה לחג השבועות, זה נתפס אחרי זה בבעלותך, אומר הרבי ככה מקור ה', גילוי הנבואה לנביאים הוא באופן שהנביא מתדבק ומתאחד עם דבר השם, עד אשר דבר השם מתלבש בשכלם והשגתם במראי הנבואה וגם במחשבתם ודיבורם, כמו שנאמר, רוח אדוני הביא ומילתו הלשוני. כאן נזכר ברמב״ם, הוא מוסבר באחר כבר החסידות. מהות הנבואה מלמדת על אפשרות הקשר האדוק בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, למרות שהוא יציר אנוש. ולכן כשהרמב״ם אומר ביסודי התורה, לדע שהאל מנבא את בני האדם, הזכרנו את זה בשיעור הקודם, משמעות המילה, מה זה מנבא? מנבא זה שיא הדבקות שהאדם מגיע לקדוש ברוך הוא. כלומר, מה זה הגדרת הנבואה שהרמב״ם לומד, שהרבי לומד מהרמב״ם? נבואה זה שיא הדבקות. שיא הדבקות בקדוש ברוך הוא. כלומר, ההתגלות האולטימטיבית זה הדבקות האופטימלית. זה רום הפסגה אליה בין שכל האניש. הוא ממשיך הרבי ואומר, עד שהקדוש ברוך הוא מתגלה, גילה סודו, הוא מנבד ביני אדם באופן של התאחדות עם דעת הנביא, מתלבשת בשכלם והשגתם, ועד לשלמות בזה, נבואת משה רבנו, עד אשר ונקשרה דעתו לצור עולמים, ולא נסתלקה מעליו ועוד לעולם, וקראנו פנה והתקדש כמלאכים. במקור ו' בתורת מנחם, התוועדויות לשופטים, תשנ"א. זה מאוד קריטי, שימו לב לזמן. מה זה תשנ"א? 1991, זה בערך חצי שנה לפני שהרבי מקבל שבת, ואז הוא מפסיק לדרוש. כלומר, זה שיא ההייפ של יחי אדוני נמרון ורבנו, כאילו שהוא ימות משיח נאו. ומה כותב הרבי? אני זוכר את זה בתור ילד שהשיחה הזאת היא באמת יקטה גלים. אף על פי שידבר השם, הרי היא התגלות אלוקות לנבראים. גילה הסודה בדבר הנביאים, בגדרם זה, בגדרם הם, וזה שנקלט בדעתו בשכלו של הנביא, באופן שמתאחד עם זה. הנבואה, כלומר אומר הרבי, זה הדרך בה משיג האדם מלמטה את ההתגלות האלוקית. הדגש הוא שההתגלות האלוקית מתאחדת עם האדם, עם הנביא, אבל איפה? באמצעות השכל שלו, כלומר בכלים, במילים של השבוע של השיעור האחרון, בדעת התחתונה שלו. וחידוש גדול, כלומר יכולת להשיג דעת עליונה בכלים של דעת תחתונה, והרבי מדגיש שפעולת הנבואה בהכרח קשורה למציאות קיימת, ולכן נבואה לא יכולה לדעת באיזשהו ויז'ן, וחייב להתגלות במחשבה, וזה חייב להופיע בהופעה גלויה כמו דיבור. כלומר, נביא שלא מדבר את הנבואה שלו, הוא לא נביא, כי הנביא זה בורא ניב שפתיים, הוא מנבא, הוא מדבר. איך אומר בעל התניא, זה לא לפניכם, בשער יחוד ואמונה, מתלבשת בשכלם והשגתם במראה הנבואה וגם במחשבתם ודיבורם וכו'. בשונה מהתורה שיכולה להישאר ברובד המחשבתי, הכרתי, הנבואה חייבת להיות משודרת. הנביא חייב להגיד אותה, לדבר אותה, כלומר לגלות אותה. נביא שלא מגלה נבואתו, או שהוא מתחייב מיתה, או שזה לא נבואה. כי כל התפקיד של הנבואה, למה היא נשלחה לנביא? כדי שהוא יביא אותה, כדי שהוא יגלה אותה. ולכן, מה התפקיד של הנבואה? הנבואה זה חוליית הקישור בין המציאות הגשמית למציאות האלוקית. או בקיצור, תכלית הנבואה זה לקשר בין אלוקות למציאות. בשפה יותר קבלית, לקשר בין האינסוף לבין הסוף. ולכן אומר הרבה, הנבואה זה לא חזון מיסטי שמימי שמנותק מכל הקשר. זה חייב להתייחס לדברים גשמיים, לתהליכים. הרבי דיבר על נפילת מסך הברזל ורוסיה, הדברים שקורים עכשיו בארציות. כי הנבואה הנה זה לחשוף את הרצון הלוקי במציאות הגשמית. ולכן, קובע הרבי בשיחתו פרשת שופטים, שאין הנביא עומד אלא להודיענו דברים העתידים להיות בעולם. שזה ציטוט מדברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה. הרבי הרבה לעסוק בעניין של חזרת הנבואה, לכאורה, הדברים נאמרו ללא הקשר, כי אמרו חז"ל, נכון? ממה שמתו חגך המלאכי, בבית שני, פסקה נבואה. אבל בשיחות אחרות של הרבי אפשר לראות בהרבה מקומות, אני ממש בררתי פה, שלרבי יש גישה מאוד מעניינת לגבי תפקוד הנבואה, ולא רק תפקוד, למה הנבואה היא מוכרחת בדור שלנו, דור הגאולה. אז בשיחת פרשת שופטים שהזכרנו, שהוא מדבר על המילים ב-18, השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, אז הרבי מגדיר בלמדנות יפה מה החילוק בין יועץ לשופט. הנביא מה הוא? יועץ השופט? מה הנביא מתפקידו? הנביא יועץ. השופט עוסק בעיקר בדברי תורה, הוא דיין, איך להכיל את הציוויים האלוקים על המציאות. זה ציווי, זה גזרה מלמעלה. אבל היועץ הוא עוסק בעולם הזה, ומתוך זה הוא מייעץ לאדם בגשמיות. כמו שבאו לשמואל הנביא בשביל מה? איפה התונות? במילים פשוטות. אני קונה עכשיו חשמלי או בנזין? אני קונה מיצובישי גרנדיס או אוטלנדר? והולכים לנביא. זה לא הולכים לראשי ולדיין, נכון? תראו, והרבי מסתמך על הרמב״ם, מקור זין, ביסודי התורה פרק ת', וכן אם ציוונו בדברי הרשות, כגון לכו למקום פלוני או אל תלכו, עשו מלחמה היום או אל תעשו, בנו חומה זו או אל תבנוה, מצווה לשמוע לו ועובר על דבריו חייב ביתה בידי שמיים. מהמשך השיחה הרבי קובע שציווי התורה לשמוע ליועץ, כלומר אל הנביא, זה ציווי אקטואלי. בלשון לספר החינוך, נוהג לתאר את זה בכל זמן, זה לא ציווי היסטורי. זה אמיתי זה גמרא מפורשת, מקור ח', ראש השנה דף כ"ה, ובתי על הכהנים הנביאים, היה לשפט שר בימים ההם, וכי תעלה על דעתך שאדם הלך אצל הדיין שלה בימיו, אין לך ללך אלא אצל שופט שבימיו. ולכן אומר הרבי שפרשנות חז"ל על השופט וגם על היועץ. עכשיו, כאמור, זה סותר את התפיסה בחז"ל הפשטנית שאומרת שהנבואה הסתיימה. אבל בשיחה לפרשת בלק תשט"ז, הרבי עוסק בחזרת הנבואה לישראל, והוא מסתבך על דברי הרמב"ם באיגרת תימן שהזכרנו אותה, ועל בסיסם הרבי מונה כמה שמותיהם של גדולי ישראל שזכו לנבואה בקירוב סביב תקופת איגרת תימן. רבי שמואל הנביא, אביו של רבי יהודה החסיד, רבי אלעזר הרוקח, הרבי אומר שהרמב"ן, הראב"ד, הרייבד, רבי יהודה החסיד, כל אלה לא היו רק צדיקים, אלא היו גם נביאים שזכו לנבואה. אני מכיר לכם במקור ת', איגרות הרמב"ם מהדורת שילת, רק את הקטע המודגש, ואין ספק ששיבת הנבואה לישראל היא מהקדמות המשיח. אתם מבינים פה את הקונקשן? למה הרבי מדבר על חידוש הנבואה? כי אם יש נבואה, אז הנה, הנה, משיח בא, זה כאילו, אתה כבר את הטקסי, עכשיו רק תצא מי יוצא מהטקסי, אוקיי? שאומר הנביא יואל, וניבאו בניכם ובנותיכם. ולכן הרבי סובר שהתגלו תורת החסידות של תורת הבעל שם טוב וכולי, חב"ד, זה מימוש דברי הרמב״ם על חזרת הנבואה, כי כל תורת החסידות היא נבואה. כך אומר הרבי, אומר הבעל שם טוב הרב המגיד, כל אדמו"רי חב"ד, הוא לא מדבר על עצמו, הוא מדבר על זה, כל אדמו"רי חב"ד הם נביאים. ובשיחה לפרשת שופטים תשכ"ט, הוא מביא דברי הגמרא ביומא דף ט, מי שמתו נביאים אחרונים, חגת חלום מלאכים, נסתלקה רוח הקודש מישראל. אז מה אומר הרבי? לא כתוב שבטלה, מה כתוב? נסתלקה. נסתלקה, לא בטלה. תראו מקור יהוד, ליקוטי שיחות חלק י"ד. הכוונה שמיני אז לא הייתה מצויה כמקודם, אבל לא שבטלה לגמרי. אבל אם יהיה בן אדם הראוי לקבלתה, ספוילר, מילים שלי, כמו אדמו"רי חב"ד, אז תשרי עליו רוח הקודש ונבואה גם בזמן הזה. כלומר, לדעת הרבי, הסתלקות הנבואה נעוצה בסיבה פרקטית. למה אין הרבה נבואה? למה? אתם יודעים למה? מאוד פשוט. היה מיעוט אנשים שהיו ראויים לדרגה הזו. אפשר להגיד בגלל האינקוויזיציה, מסעות הצלב, תחוותה, תשמת בית אימא, לא יודע. אבל אם היו מספיק אנשים, היה נבוא גם קודם. פשוט עכשיו יש יותר. אבל מה האמירה הזאת? שאם מאן דהוא באחד הדורות יקום מישהו, אז אין מניעה שהוא יתגלה לנבואה, אם הוא יהיה שלם וכל מה תפסיך להיות, המידתיות, כמו שדיברנו ברמב״ם. והרבי אמר, כמו הבעל שם טוב, הרב המגיד, אדמו"רי חב"ד, שהיו ראויים, ולכן זכו לנבואה, ולכן גם היו נביאים. אז עכשיו, מה נותר לנו לברר?
מה העניין שאתם
מפסיד
את
השם נבואה? הוא אומר, כי הנבואה זה פסגת ההשגה האנושית, זה הדבקות האופטימלית בקדוש ברוך הוא, וזה השליחות, תמיד דבר השם למציאות דווקא. כלומר, להביא את השם יותר בעולם. שזה מה שמכין את העולם לגילוי המשיח. מכין את העולם לגילוי המשיח, לביאת המשיח.
למה הם הסתירו את זה?
מה?
למה הם הסתירו את זה?
מי אמר ש... הרבי אמר שהם לא הסתירו את זה.
הם אמרו לכולם אנחנו נביאים?
לא, אבל הם תפקדו כנביאים. כל בר ברב אחד יום, הבא לבעל שם טוב, להתחתן איתה, לעשות עם זה. כל יקרות קודש, מה אנשים באו, עמדו שעות, קבל דולרים מהרבי, למה? כדי לשאול אותו, מה, לא הבנתי איתו, איך אמר עכשיו מבין את אוסלות? הם שאלו אותו להתחתן עם זה, לגון הרבה. שאלו בשאלות בגשמיות, נכון? בגשמיות. מה נותרנו לברר? מה הקריטריון האנושי להיות ראוי לקבל את הנבואה, בהנחה שאתה לא אחד מאדמו"רי חב"ד, לצורך העניין? ויותר מזה, מי הוא האדם שעונה לקריטריון הזה? ובאמת הרבי עוסק בזה, ביחס לדור שלנו דור הגאולה. ובאותו פרשת שופטים תשנון א', הרבי מצביע בבירור פרסונלית על נביא בדור שלנו. אחרי שבתחילת השיחה מדבר על מעלת הדור, דור אחרון לגלות, דור ראשון לגאולה, ועל התפשטות של משה, התפשטות על משה בכל דור ודור, הרבי מגיע למסקנה שמשה רבנו של הדור, אני מצטט, טופים טופים, ונשיא דורנו כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר. מי זה מורו וחמו של הרבי? אדמו"ר הרי"ץ, רבי יוסף יצחק שניאורסון, אדמו"ר שישי של חב"ד, אבא של אשתו. ולכן הרבי אומר שחמי ואפילו יותר מחד, מצד מעלת תורתו היה שופט, אבל מצד היותו נביא שידע לייעץ בענייני העולם הזה, הוא גם היה יועץ והיה נביא. ולכן הוא אומר, על מסתמך על הרמב״ם, תראו מקור י"א, אותה פרשת שופטים מפורסמת, שפסק דין הרמב״ם הנ"ל, שאם יש לאחד המעלות והשלמויות שצריכים להיות לנביא, ומראים אותות ומופתים, כפי שראינו ורואים בהמשך קיום ברכותיו אצל נשיא דורנו, הרי אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו, אלא מפני המצווה שציווה משה בתורה, ואמר, אם נתן אות אליו תשמעון. אם נתן אות אליו תשמעון. ועל ידי זה שיאמר דברים העתידים להיות בעולם ויאמנו דבריו. כפי שראו זאת אצל כבוד אדמו"רי חמי אדמו"ר. הרבי מציין פה מספר אלמנטים שהם מצויים אצל הנביא, את המעלות האישיות, השלמויות וכולי, ובמיוחד היכולת שלו להראות אותות ומופתים ולחזות עתידות. כלומר, אבל הוא מרגיש, אף על פי שהאמונה בנביא, כמו שאומר הרמב״ם, הוא לא צריך להראות מופתים. אבל אליו תשמעון, אבל אם הוא כבר מביא מופתים, אז זה מחזק. ולכן אומר הרמב״ם, מחזק הפרק, נגיד את זה ככה, עושה את הפוך. עד עכשיו הרבי דיבר מי הנביא, אדמו"ר הרי"ץ, אומר פה שופט דורנו ויועץ דורנו ונביא דורנו. רגע, אבל הרבי הרי"ץ היה אדמו"ר, איזה מספר בחב"ד? השישי. מה עם הדור שלנו, הדור השביעי? מי הנביא בדור השביעי? עכשיו הרבי אף פעם לא דיבר על עצמו, למעט שיחה אחת שיותר, לא משנה כרגע, אוקיי? ואנחנו יודעים שהרבי התבטא לעצמו בצורה טוטלית, להתבטא על הרבי, הרייץ, נכון? הוא קורא נשיא דורנו, גם במאמר ההכתרה, הוא מדבר פה לא על עצמו, הוא מדבר על אדמו"ר הרייץ כל הזמן. הפרשנות הרווחת אצל חב"ד, שכל פעם שהרבי מדבר על נשיא דורנו, על הרייץ, הוא בעצם מדבר על עצמו. כי במקום אחר הרבי אומר שהוא והרייץ זה אותה נשמה, אבל בגופים מחולקים. אז במקום להגיד על עצמו, אני לא מדבר על תואר, אני מדבר על בן של, 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 של יעל וקונו. אוקיי? צורך העניין, בלי להזכיר, הבן הבכור, בלי להזכיר שמות. אין הכוונתי לשחר או משהו, נכון? ולכן, שיחת פרשת שופטים היא מתבלטת ביחודיות שלה, כי הרבי חורג ממנהגו וקצת רומז גם על עצמו. ואחרי שהרבי מראה שחזרה הנבואה לישראל, הרבי מסיק מסקנה, זה קובע את המקור י' ב', שעכשיו השליחות, העניין של כל יהודי, מה לעשות, זה לפרסם שיש נביא בדור שלנו. מקור י' ב'. מזה מובן ללימוד שישנו לכל אחד בעומדנו בפרשת, שבת פרשת שופטים, בדורנו זה, בפרט בזמן האחרון. הרגעים האחרונים די הגלות, של הגלות, שצריכה להיות עבודה בהתאם, מידה כנגד מידה על המצב הגאולה. לפרסם אצל עצמו ואצל כל אלו שאליהם אפשר להגיע, שצריכים לקבל על עצמם ביתר חוזק את ההוראות ויצאות לשופטיך ויוצאיך שבדורנו, מה מלכי רבנן, בכלל, ובפרט נשיא דורנו, הבא בהמשך לרבותינו נשיאנו שלפניו, שופט דורנו ויועץ דורנו ונביא דורנו. על מי מדבר פה הרבה? על הרייץ, נכון? לכאורה. לא, גם. ויתרה מזו, נביא שעיד לו נביא אחר שהוא נביא. כפי שאורכם נשיא דורנו וכו' וכו' מתלג. אמן, נראה פה מה הקריטריונים של הרבי לנביא. זה אדם שזוכה להתגלות, בשונה מחמיב הרייץ, שלא הרבי נותן לו, יש לו את כל השלמות הפרסונלית, בתורה, במידות, במצוות וכו'. פה אומר הרבי, הוא לא צריך להיות שלם, אלא נביא אחר העיד לו שהוא נביא. כלומר, אומר הרבי, אני לא מושלם כמו הרייץ, אבל הרייץ היה נביא, והוא אמר לי שאני נביא. ולכן, מה אני? נביא דורנו. ועכשיו מצווה לפרסם את זה. יש פה איזושהי קפיצה שהרבי מבצע. אמרנו שהנבואה תלויה בהכשרה של האדם. פה הוא ממחיש פה עוד תנאי. הייתה חגת חרם מלאכי, אז רבי יהודה החסיד, ואז הפסקה עד הדור של הבעל, סיימת המחסידות עד מורי חב"ד, ועכשיו הוא אומר פה עוד קריטריון, הקריטריון לקבלת הנבואה זה יכול להיות הביטול שלך לנביא הקודם. מי הנביא הקודם? הרייץ. בשלשלת הדורות. ולכן זה הופך אותו כבר לנביא שחי בדורנו. מה תכלס של השיחה של הרבי, מקור י' ג', ישנה הוראה כנ"ל שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקדוש ברוך הוא בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלו בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה השופטיך ויוצאיך בנביא הדור, שיורה הוראות וייתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל וכל אנשים דור זה, בכל ענייני תורה ומצוות, ובנוגע בהנהגת חיי היום יום הכללית, גם בכל דרך דהו, וכולי וכולי, עד הנבואה העיקרית, לאלתר גאולה, לאלתר תשובה. אני מדלג פה על העניין הזה, אבל תראו מקור י' ד'. כידוע, הרבי כתב את השיחות, והדיקו אותם להגהות. החויזר, הרבי יואל כאן, היה שומע את השיחות, מקליט בראש לו הרבי בשבת, מיד אחרי הבדלה, תק-תק מתחיל לכתוב, ועושים הגהות, והביאו לרבי שיאשר. במקור י' ד', הרבי מוסיף הערה. כן, על המשפט, הנבואה העיקרית לאלתר גאולה, מוסיף הרבי בהגעה, לא רק בתור חכם ושופט, אלא בתור נביא שזהו בוודאות. כלומר, שהרבי אומר את נבואת הרייץ לאלתר גאולה, לאלתר תשובה, הוא אומר, זה לא איך יתימצי, זה בוודאות. ולכן אצל חסידי חב"ד הם הפכו את זה לקטליזטור שעכשיו חייבים להפיץ את תורת הגאולה וחייבים להפיץ את העובדה שהרבי הוא לא רק המשיח, אלא הוא נביא דורנו. יש פה התייחסות בגיליון של חב"ד, של החויזר, שזה תשנון ג', כלומר הרב עוד היה בחיים. ההודעה שהרבי שליטה הודיע בזמן האחרון שהנה משיח בא היא בהחלט חידוש של הקודם לכן. הדבר דומה לבשורה של יהו נביא עתיד לבשר לפני ביאת המשיח. הנה אנוכי שולח לכם. את מי? את אליה, הנביא לפני בו יום, כן, לפני בו יום השם הגדול, הגדול והנורא, יום אחד לפני וכולי. סגרו ממש בהמשך. ועל אחת כמה וכמה, כאשר לא מסתפקים בעצם הביטוי נבואה בפנים השיחה, אלא מוסיפים בהערה את המילים, כן, בשלוש שעות האחרונות, בתור נביא שזהו בוודאות. היינו שהרבי עצמו אמר שהטעם לכך שמדגיש שההודעה היא נבואה, הוא כדי לראות על הוודאות שבה. כן? אני אגיד, בחסידויות פולין רווחה התפיסה, זה לא היה חידוש, שכל מה שהרבי אומר בתיש בשולחן שבת, זה בעצם נבואות שמתגלות דרכו. כך מובא גם בספר מאור ושמש, מקור ט"ז, שכל מה שהצדיק אומר זה בעצם כאילו דברי נבואה. אבל זה שונה מפרשת שופטים, שהרבי אומר לא רק דברי נבואה, מה אומר? אומר, יש נביא בישראל בדור שלנו. הוא גם אומר מה הנבואה, וזה נביא שמינה אותו נביא אחר. ממש ככה. תראו במקור י' ז', שפה הרבי מתקדם עוד שלב, ואומר, איך כל חסיד יכול לזכות להערת הנשמה שהיא מעין נבואה יגוד אלוקות. ובפרטיות יותר, כשם שישנו שופט בכל דור, וזו מסודי הדת, על דרך זו גם בפרטיות ביהודי בעצמו שיש לו נשמה שהיא חלק מהגמל ממש וכו'. בתור הזה שופטים אני מדלג פה, אני אגיד את זה במילים שלי, יש פה איזשהו עיקרון יסודי חסידי מאוד מאוד גדול, שכל עיקרון כללי בא לידי ביטוי גם בנפש הפרטית, ולכן על ידי הישמעות להוראות התורה והישמעות להנחיות של נשיא הדור שהוא הנביא ונביא הדור, אז באמצעות הזאת אדם זוכה שלא יותר דבקות בשם יתברך, שהנשמה שלו שחלק לו כמובן ממש תאיר בו יותר, וזה בחינת נבואה שבכל אדם ואדם. כל מי שנשמע לנביא הדור יכול בעצמו להערה של ניצוץ נבואי בקרבו, וזה אחד מסימני היקר של הגאולה, כמו שהנביא יואל מנבא שבניכם ובנותיכם ינבאו וכו'. בואו נסכם בקצרה, כן, עברנו כבר כמעט חצי מהשיעור, יותר מחצי מהשיעור, נעבור בקצרה עכשיו, נסכם מה התפיסה של הרבי. אז הראינו של הרבי יש גישה מאוד ייחודית אודות מהות הנבואה ומה התפקוד שלה בדור שלנו. לדבריו, הנבואה חייבת להיות קשורה למציאות קיימת. תמשיך ללמוד ואז נתחמם שלך. בסדר? פעם הבאים קרה לכם, אז תגידו לפניכם, אני לא... חשבתי שגם אתם ככה מתלהבים מכל התאירים, מדברי הנבואה שמתגלים פה. טוב, לדברי הרבה, נבואה זה לא חידושי תורה רק. נבואה זה בעיקר התייחסות למציאות קיימת. ועל כן היא מחייבת התגלות, היא מחייבת דיבור גלוי ולא רק מחשבה. ומטרת הנבואה זה לאסוף את הרצון האלוקי במציאות הגשמית. הנבואה היא תולדה של אדם, נקרא לזה סופרמן, אדם שראוי לשמש ככלי לקבלתה, והנביא הוא הכלי השלם שמאפשר את ההופעה של הרצון האלוקי במציאות. כאשר הדור יתום, בהיעדר אדם שהוא סופר יומן כזה, שהוא מוכשר מאוד, אז אין חזון נפרץ. היו ניסיונות, לא הצליח, אבל ברוך השם, מעל תקופת הבעל שם טוב, והרב המגיד, יש את אדמו"רי חב"ד, שהם ללא יוצא מן הכלל, כולם זכו למדרגה הזו. והרבי מסביר שהנביא זה האדם השלם בכל המעלות והשלמויות, בכוחו לעשות מופתים, אף הפי שהוא לא נבחן בכך, וזה לא מה שנקרא תו תקן, הוא יכול לייעץ עצות, וכל מי שנפגש עם הרבי, יהודים, לא יהודים, ולטמן דפלי, כן, העצות שלו היו, וואו, נקודה סיו, נקודה יל, והיכולת שלו לחזות עתידות ודברים, פלפלאות. וגם להתאי יגיד שזה נכון, אפשר, מה שנקרא, היח החי יכול להקריש את החי, זו אמת. ולכן הרבי אומר שאין ספק בכל הגדרות מי הנביא שדורנו, זה הרבי הרייץ. אוקיי? שהוא נביא הדור ושופט הדור ודועידו לו שהוא נדור וכו' וכו'. מה חסר לנו בהקשר הזה? הרבי לא מפרט מה הדרך לבנות כלים כדי להיות ראוי לנבואה. כלומר, לא עוזר לי חסדי, תקשיב, תעשה א' ב' ג' ד' ותהיה ראוי לנבואה. אין פה התוויית דרך ליחידי סגולה, אבל הוא אומר, יש דרך לזאת לבחינת נבואה, שזה להישמע לדברי תורה של הנביא, ואז גם אתה תזכה לאיזשהו בבואה כזאת. בואו נעבור עכשיו לרב הנזיר. ואצל הרב הנזיר, שגם הוא עסק בנבואה, כתב חיבור אדיר, כתב אותו 50 שנים, איך נקרא את חיבור? כל הנבואה. 50 שנים הוא ישב עליו, לערוך אותו ולשכלל אותו. כל חייו, הבוגרים לפחות, מאז שפגש את הרב זצ"ל, הוא התעסק בעניין הזה. בשונה מהרבי, הרב הנזיר עוסק בעיקר בתכנון, בשיטה, בהתוויית כלים, איך נזכה להשיג נבואה. הרב הנזיר נולד 1787, כלומר, סוף המאה ה-19, ברוסיה, נפטר 1970 הוא 2. אוקיי? כ-50 שנים אחרי שהוא פוגש את הרב זצ"ל. והרב הנזיר אומר, נבואה היא תוצאה. יש משוואה. נבואה היא תוצאה ישירה של שיטה מאוד ברורה. איך אומר פה, שיבת הנבואה כרוכה בתורה, שיטה, סידור, עיקר וענפים, העברת דברים. זה הקדמה לכל הנבואה. אבל אני לא רוצה לתת מכל הנבואה, אלא ממגילת סתרים. מגילת סתרים זה יומן שהתגלה אחרי פטירתו של הרב הנזיר. היה לו יומן סתרים, שהוא כתב בו התגלויות, מאמצים, יומן אישי. הוא כתב אותו בין שנת 1920 ל-1925, כלומר, הוא כבר פגש את הרב קוק זצ"ל. היה קשור בו כבר כלפחות, 1920, לפחות 4-5 שנים. וביומן הזה שזורים, אגב, שווה לקרוא את כולו, אני ממש התענגתי עליו, קטעים רבים שהרב הנזיר עוסק מה עם יצירת התנאים כדי שאני אצליח להיות נביא. שאני, הרב הנזיר, מדבר על עצמו, שהוא יצליח להיות נביא, זה קטעים מאוד אישיים, ואפשר למש לדלות מהם שיטות, שיטה, מתכונים, איך להשיג נבואה. שזה מה המטרה, הופעת רוח הקודש בעידן הגאולה, כך כתוב בהקדמה לכל הנבואה. נתראו מקור, איזה מה זה, רשום לכם כאלף או כיוטט, מה רשום לכם? יוטט, מעולה. מה? אז לא שיניתי אחרי זה, טוב, לא משנה. הרב הנזיר מגילת סתרים, אז תעקבו. הנני זקוק לזיכוך, לזיכוך, ליותר טהרה, ליותר גבורה באמונת אומנו. הסיגופים מועילים. גמרתי בתעני להתענות ימים שני וחמישי בכל חודש אלול. כן, שני, חמישי, שני, צמתי, בתלמוד תורה, בהתבודדות ובאילמות פה. כל הלילה בבית המדרש. זאת אומרת, פה הרב הנזיר. כל אלול, אני לא מדבר, אגב, כל ימי אבו נהג, מהתקופה הזאת, מאלף אלול, עד יום כיפור, תעני דיבור, אין דיבורים. חוץ מתורה ותפילה, גם לא עם אשתו והילדים, כלום. כל שני, חמישי, שני, תמיד אנחנו צמים, הוא אומר. ולא יוצאים מבית המדרש. כלומר, השלב הראשון במתודה הנבואית של הרב הנזיר, זה תשתית אישית נפשית. צריך זיכוך, צריך טהרה, סיגופים, תעניות דיבור, הנזרות משתיית יין, לא להסתפר. מה זה הרב הנזיר? הוא קיבל על עצמו נזירות, נכון? זה תנועת נפשית, נפשית אישית. כדי לזכות ליותר טהרה, ליותר קרבת אלוקים. מה שמעניין זה שבמסגרת העיסוק של הרב הנזיר, הלהט שלו להיות נביא, הוא פורש את גרשון שולם, פרופסור גרשון שלום, גדול חוקרי הקבלה בשפה העברית, יהודי חילוני לגמרי, שהיה בקיא מעין כמו בכל תורת הקבלה, אריזה, רשש, קבלת הספירות, קבלת הראשונים, וגרשון שלום, הוא לא הרב, פרופסור מכיר לראות את הכתבים של רבי אברהם אבולעפיה, רבי אברהם אבולעפיה, 1240-1291, מקביל הרשב"א, פחות או יותר, בדור של תלמידי הרמב"ן, חיבר ז'אנר קבלי שנקרא קבלה מדיטטיבית, שאתה חוזר על שמות וצירופי קודש בצורה של מדיטציה, יש את הכתבים של פה למעלה, אל תנסו בבית, וזה בשביל השגות, השגות עליונות. וגרשון שלום הכירו את הכתבים, והרב הנזיר מתחיל להשתמש בזה, בטכניקות של צירופים, של חזרה רפטטיבית, על שמות קודש עם ניקודים מסוימים, תראו בשנת תרפ"ב במקור הבא, גילוי הנבואה, גילוי רוח הקודש הוא סוד, מאורע מיסטי, אבל הוא בניגלה. אבל עיקר גילוי הסוד סוד ברוח הקודש בייחודם ובצירופי שמות באופן שמעי, שמי, מילולי, שמהם נשמע כל הדיבור. כוס ישועות אשא ובשם אדוני יקרא. אני מכין הכלי לישועה בזה שיקרא בשם קדושה צירוף מילול שם. אז יש פה עוד טכניקה, לא רק סיגופים, אלא שמות קודש. טכניקה נוספת זה ניגון. המקור הבא, מגילת סתרים תרפ"ג, הגילוי, ניצוצות, התנוצצות אלוקית בלב ובמיוחד במוח בתפילה, בשעת התפילה, בשירים וזמירות בניגון, עולה נשמתי ובוקים לפניה עולמות חדשים מיליונים, והעולם הזה בתחתון בוקע ועולה באור חדש באור פני השם, כואב הלב במחובים ממש כמדקירות חרב, קשה לי נשום, מכלות הנפש לדבקות האלוקית, והנני יוצא מכלי, מסיר מעלי הבושה והנימוס להפריר אלימות בחברות בבית המדרש, והנני מתחיל לנגן, בניגון מלא עצב ויגון ונועם עליון, והמניגון לי כל נשמע, או תזכה, תזכה חזק ואמץ. זה בעל חיזיון. אני לא נביא, ולא מנסה להיות נביא, אבל אני יכול להגיד בימים נוראים, הרבה יותר מהתוכן של המילים, איזשהו ניגון טוב. ניגון דבקות לפני תקיעות, ניגון לפני חזרת השעת, ניגון שמח כמו ויתאיו, הוא הרבה יותר גורם לי לדבקות, מאשר איזשהו טקסט כלשהו בתפילה. ובשנת תרפ"ה הרב הנזיר כותב, על שילוב, טכניקות של שמות קודש וצירופים עם ניגון. התכונן לנבואה, אל תיפול ברוחך, בשעות המסוגלות בלילות לעשות ייחודים בניגון שמות הקודש על פי שער רוח הקודש. שאתם מבינים פה את השוני מהרבי? הרבי מדגיש את התוכן הנבואה, איזשהו תוכן נבואי ביחס לגאולה. הוא בכלל לא מזכיר איך היא מתגלה, מה השיטה להשיג אותה, איך אתה יכול להיות ככה אם אתה לא אדמור חב"ד, בצורך העניין. אצל הרב הנזיר התוכן לא מעניין, זה לא העניין, מה העניין? זה היצירת הכלי, זה השיטה, זה המתודה, דרך ההתגלות להשגה. ככה הוא כותב במקור הבא, מייסרים תרפג, כי לא התוכן אלא איך, לא המפעל אלא הפעולה, לא הנחשבות אלא המחשבות עיקר. לא התוכן אלא איך, הרוח, העלייה, הרוממות, הגעגועים ושירת הנפש המשתפכת באינסוף, בלוויית שיר ניגון וקולות ערבים, בעדן אינסוף ובערת אור נערב יקר משמח ומעודד, איך זה בו נשמע עין העליון, רוח אינסוף וקו אינסוף, החוזר ברשימו התוכן המצומצם. לדעת הרב הנזיר, הנבואה זה לא תוכן שמתגלה לנביא, לסוג של הערה. מעין משקפיים ייחודיים, כמו זה שתלת מימד, שדרכם אתה יכול להסתכל באור מואר על כל ההוויה. והאור הזה שורה עליך, הנביא, בגלל כל ההכנות שעשית. ממשיך. הגילוי בוקע בבינה בדת פנימה, כמו ברק אור, והכל מואר, והכל מובן, באופן שונה לגמרי מהרגיל. ינחז בסוד השם, וינחה חולף בן רגע, וינחה שפל קטן ופעות, כמקודם. כן? אומר פה, מתה פה כנראה חווה אישית. ברגע שאתה מואר, כמו שאדם שהוא מאוהב, אז גם שאשתו מכנה לו כוס תה, או מורידה לו את הצלחת לכיור, או מה יפתה? אין לו כוס תה. לא, אבל אדם שהוא מאוהב, אז כל מה שהוא רואה, הוא רואה באור אחר, כן? ככה זה הנביא. והרב הנזיר מתאר את הפער העצום בין חוויית ההערה הנבואית, שאתה הכל מואר, הכל הרמוני, הכל שלם, הכל קודש, כן? הנשמה יותר עליונה, אם לא יפעתה, כאילו, כזה, הוא היה לשם של הרב קוק, לבין הבאסה, שפתאום אתה מתעורר מהנבואה ו... כן, חוזר הביתה ויופי, מאמי, תחליף לו טיטול ותשטוף הכלים. אתה חוזר למציאות הגשמית, נכון? של החיים האנושיים. וההערה הזאת זה חוויה שהיא חולפת, חוויה רגעית. אצל הרבי זה לא מעניין. החוויה הנבואית היא לא אישיו. מה חשוב באמת? מה המיין אישיו? מה התוכן? זה מה שחשוב. ולכן ההגדרה של הנבואה אצל הרבי זה שהיא מחוברת למציאות האנושית. הנביא בא לידי ביטוי ביכולת שלו לתת עצות גשמיות בחיי היום יום. היכולת לעזור לאנשי שלמה, איפה לגור, מי להתחתן, במה לעבוד, איך להתפרנס, דברים רפואיים, אוקיי? התפקיד של הנבואה לפי הרבי זה לגלות את האלוקות בעולם הגשמי. ולכן היא לא יכולה להיות רק הערה, איזשהו בזק של משקפיים. היא לא חשה רק ברובד ההכרתי המחשבתי, זה חייבת להיות משהו קונקרטי. ולכן, בגילוי, בדיבור, בתפקוד במציאות. ולכן הנבואה אצל הרבי היא לא הערה חולפת, כי אם זה הערה חולפת, מיד אחרי זה יש דאון מטורף, אחרי המניה, יש דיפרסיה, לא עלינו, נכון? כלומר, ברגע שהנביא חושף את הנבואה, הוא עדיין קשור לנבואה, הנבואה מתגלה בתוכו, בשונה מהערה הרגעית של הרב הנזיר. אצל הרבי הנבואה היא לא חוויה. יכול להיות שהיא חוויה, אבל החוויה הזאת היא אמצעי. היא לא התכלית, היא לא עיקר. אצל הרב הנזיר העיקר זה לזכות לנבואה. התוכן הנבואי פחות חשוב. אז עכשיו, בדקות שנותרו לנו, אנחנו מתקדמים בסדר, נכון? אנחנו עם... בסדר, מספיק. עכשיו נגיע לחלק האחרון. אז מה בין היחס של הרבי לנבואה לבין היחס של הרב הנזיר לנבואה? מה שעשיתי לכם בקצירת העומר, פה חתכתי מקומות ודיברתי בקצב אחד וחצי, זה מה יש, מה לעשות. זה חסר, זה חלקי ביותר, זה לא שלם. אפשר עוד להרחיב את זה לעוד המון פרמטרים ועוד עניינים נוספים, אבל זה מה יש. לכאורה נוצר פה הרושם שהרבי והרב הנזיר אוחזים בשני כיוונים שונים לחלוטין, ביחס להתגלות הנבואה בדור שלנו. הרב הנזיר במה הוא עוסק? בהתוויית דרך, ביצירת שיטה. למצוא את המתכון המתאים, איך אני משיג הערה נבואית לכל מי שירצה. כלומר שכל מי שצורך העניין גם יעשה את העניות דיבור ויצאו מבית היבט וסיגופים וייחודים וניגונים ושמות קודש, אז יזכה להערה הזאת. מי שיכול. הרבי בכלל לא מתווה דרך לרבים. הוא מתאר פרסונה, סופר פרסונה, אדם מילאי כזה, שמקבל את הנבואה מתוקף היותו כלי קיבול שלם. איך אתה הופך להיות כלי קיבול שלם? לא יודע, הרבי לא אומר. וכל התכלית של אותה נבואה זה לחבר בין אלוקות למציאות הארצית. אז אם אני רוצה בניסיון גס ומאוד מאוד לא עדין, לעמוד על טיב השוני בין גישת הרבי מלובביץ' זכותו מגנה עלינו, לגישת הרב הנזיר זכותו מגנה עלינו, אפשר להגיד שהרב הנזיר, הרב הנזיר עוסק באיך, כלומר איך אני משיג את הנבואה, ומה הרבי עוסק? הוא עוסק במה. במה התוכן של הנבואה? הוא עוסק באיך והוא עוסק במה. אני אגיד לכם שאני כאן בגילו את התורות של הרבי ממש מילדותי זכיתי לעסוק בהם, מנעוריי. לכתבים של הרב הנזיר נחשפתי רק כשהגעתי פה לשיעור א' בישיבה, ככה התלמד עם הרב מתניה, חברותה, עסקנו בזה הרבה. זה היה מאוד טבעי לזהות שיש פה חלוקה בין מה לאיך. אבל במחשבה שנייה אני רוצה היום ככה ממרום שנות גילי הצעיר, הכל יחסי כמובן, להציע זווית אחרת ובזה נסיים. נתחיל מה משותף. מה משותף לרבי והרב הנזיר? דבר ראשון, שני המסכימים ש...
יש נבואה.
יש נבואה, תגיד יותר טוב.
יש נבואה בדורנו.
יש נבואה בדורנו, בדיוק. הרב הנזיר טוען שאפשר לזכות לנבואה בדורנו, נדרשים לכך, באמצעות השיטה א' ב' ג' ד', והרבי אומר, פשוט יש נבואה. והדור שלנו זכה לנביא. מתוך נקודה משותפת זו, ששניהם מסכימים שהנבואה היא רלוונטית, היא נצרכת לדור שלנו, דור הגאולה, עכשיו בואו ננסה לחדור לשורש הפנימי שמבדיל ומפריד בין התפיסה של הרבי לתפיסה של הרב הנזיר. הרבי רואה בעצמו נביא שממשיך דרכם של הנביאים שקדמו לו, הרייץ, הרשב, כן, מערש, צמח צדק, אדמור אמצעי, בעל התניא, הרב המגיד בעל שם טוב. כן, חסידות זה לפניו. הרב הנזיר לא ראה בעצמו נביא, אלא ראה בעצמו נזיר. הוא היה גמור. נזיר. הוא אומר, הנזיר זה דרגה לנביא. זה ממש סמוך לנביא. תראו בי, הרב הנזיר מגילות סתרים, המקור הבא. הנני נזיר. כן, הנני הנזיר. דרגה לנביא. צמא, כואב, מצפה ומייחל לנדפי תל שמיים, לגילוי חוכמת השם, חסדו ועמיתו. הרבי בכלל לא עושה חילוקים והבדלות בין הנבואה של חגת חיים מלאכי לבין הנבואות שזכו לגדולה חסדת מורה חב"ד, כולל הוא עצמו. זה נבואה וזה נבואה. הרב הנזיר רואה בחוכמת הקבלה, חוכמת המת הפנימית, רצף המשכה של גילוי נבואי, מרשב"י לרמ"ק, לאריז"ל וכולי, בכל הדורות. הוא אומר פה, ממש מעין גחלת שעוברת דרך המרח"ל ומרן הרב קוק, הוא כותב, זה לא לפניכם, רוחו של רבנו משה חיים מוצאתו תופיע עלינו ועל כל משכילי בני ישראל וכולי, הרוח הנביאי, הנבואי ראשית חוכמת ישראל תופיע בעוד ישראל וכן דברי מרן הרב זלם. אז גם הרב קוק הוא המשך של הנביאים, של תורת הנבואה לפי הרב הנזיר. אבל נגיד ככה, מבחינה ביוגרפית הרב הנזיר והרבי מלובביץ' חולקים ביניהם הרבה משותף. שניהם גדלו במזרח אירופה. בעולם הישן, הרב הנזיר 1887, הרבי 15 שנה אחרי 1902, שניהם גדלו ברוסיה, בליטא, באוקראינה, בישיבות של מזרח אירופה. שניהם יצאו בצעירותם לעולם האקדמי של מערב אירופה. שוויץ, אנגליה, הרב הנזיר, הרבי, ברלין ואחרי זה פריז, למדו באוניברסיטאות. ועם כל זאת, שיקו את עצמם וכל הווייתם בעולם הקודש, לאורך כל שנות חייהם. ויותר מזה, שניהם לא היו אדישים למאורות ההיסטוריים של הפוגרומים, של השואה, של תקומת המדינה, של עם ישראל בארצו, של תקופת הגאולה והתחייה בדוריו, ונראה שזה השפיע עליהם יותר מכל דבר אחר. ככל שאני יודע, יכול להיות שאני טועה, ואם מישהו יכול לתקן אותי אני אשמח, אין לנו שום ידיעה על מפגש ישיר בין הרבי והרב הנזיר. אבל כן יש לנו התייחסות אחת של איגרת מכתב שהרב הנזיר שולח לרבי, הוא כנראה שלח לו עותקים של אורות הקודש, ויש לנו איגרת, תראו במקור הבא, איגרות קודש כף, שהרבי נותן תשובה לרב הנזיר, כנראה שהרב הנזיר שלח לו את מוסר הקודש מאורות הקודש, והרבי עונה לו. תראו במקור הבא, יגרות קודש כף. עניין השראת רוח הקודש, או יותר מזה רוח הנבואה, הרי זה לכל היותר בגדר שכר העבודה והמעשה. וכדמוכח גם מזה שאין זה בכוח האדם, ועל אחת כמה וכמה שלא נצטווה כל אחד ואחד להיות נביא, ואפילו בעל רוח הקודש. יש פה הערה אגבית, שבאיגרת הרבי כותב לרב הנזיר, אומר הרבי לרב הנזיר, תקשיב, כל ההשראת רוח הקודש, כל העיסוק בזה, או ברוח הנבואה, סליחה, זה לא דרך לרבים. לא צריך להתעסק בזה ולהקדיש את החיים ליצירת השלמות השכלית והמידותית והרוחנית כדי להיות נביא. למה? כי אמרנו, זה לא משוואה. מאוד יכול להיות שאדם ישלם בכל השלמויות ועדיין לא יזכה לנבואה. אז למה להתעסק בזה? עכשיו, בהינתן, מישהו כבר זכה לזה, אז למפרע מתגלה שזה שכר העבודה שלו, בסדר. וזה ממש בנוגד לפסקה הבאה של הרב הנזיר. צריכים כעת בזן הפריחה הלאומית בהתחלתה לעורר את השאיפה למטרה הרוחנית העליונה, שהוא הסיגול לרוח הקודש, שיהיה קבוע ברוב בעלי הכישרון שבאומה. אומר לא, אומר הרב הנזיר, לא, צריך עכשיו כמה שיותר עם התחדשות הגאולה שלנו, להכשיר כמה שיותר תלמידים שיזכו לנבואה, לרוח הקודש. אז לכאורה יש פה מחלוקת בין הרבי לרב הנזיר בצורה נחרצת, אני חושב שאין פה מחלוקת. מה או כמתה, ובזה נסיים, יש לנו עוד 8.5 דקות, המפתח זה הרב קוק, תראו מקור הבא, הרב קוק, אורות הקודש א', רואים? שמרו לכם כתה, איך זה שמרו לכם? חטא, סליחה. אורות הקודש א', עמוד כהיין, הנשמה היוצרת. הצדיקים האמיתיים, קדישי עליונים, הם בעצמיותם מתנשאים על כל עמל והגיע. ופה תמון שורש ההבדל בין הרבי לרב הנזיר. אין פה מחלוקת ישירה בין התפיסות השונות. מדובר בשתי גישות שמתייחסות למהויות אחרות, לדרגות שונות של אנשים. כשמסתכלים בכתבים של הרב הנזיר, בכתבי היומן שלו, רואים חיים קשים. כמה איסורים, כמה מחאובים ברוח ובגשמיות. מחאובים נפשיים אמונויים, מחאובים פיזיים של חולי. והקשיים של הרב הנזיר מתחדדים לאור העניין שהוא תלמיד הכי קרוב של הרב זצל, של הרב קוק. איך הוא אומר אצל הרב קוק, זה לא לפניכם, אצל הרב קוק הכל זורם, הערה שוטפת כשטף מים אדירים. הוא אומר, לרב הקוק אין קשיים, הוא רק עוצם עיניים והוא בקודש, הכל נהיר, הכל בהיר, הכל נבואי אצלו. אני לא הרב קוק, אני רק תלמיד של הרב קוק, ולכן מה אני חייב? אני חייב גיבוש. אני חייב מסלול טירונות יחידה שיסגף אותי, שייתן לי, כי אני לא הרב קוק. אז זה לא בא לי בטבעיות, אז אני חייב לעבוד קשה. ולכן הוא אומר, הרב קוק הוא הצדיקים של הקדושי עליון, הצדיקים העליונים. אז הוא לא צריך שיטה, אבל אני עם האנשים הפשוטים, כן, הכל במרכאות, אז אני מוסיף, כן, אני צריך שיטה. ולכן כל מי שאינו במדרג הצדיקים העליונים כמו הרב קוק, אז הוא צריך מתודה, סיגופים, תעניות, שתיקות, תעניות דיבור, צירופים, ניגון וכו'. שזה המתודה שתכשיר את מי שהוא לא בדרגה של הרב קוק, ואני מוסיף או בדרגה של הרבי מלובביץ'. ולכן לעניות דעתי, כל מה שקשור לרב קוק, כלומר הרב הנזיר, קשור גם לרבי. הרבי הוא צדיק עליון. הוא לא צריך להתייגע ולעמול קשה כדי לתקות לנבואה. הוא זכה לנשמה של צדיק עליון, אז הוא מתעלה מכל האיסורים, מכל הסיגופים, למעלה מזה. הערת השופעת אדיר כשטף מים אדירים. ולכן הרבי ביותו צדיק אמת, אז הוא לא צריך את הגילוי, את הערה, את השיטה, את המתודה, איך להגיע לזה. הוא יכול ממש כמו שמואל הנביא, אתה תגור בדיטרויט, ואתה תגור בכפר חב"ד, ואתה תתחתן איתה, ואתה תעסוק בזה, תסגור את העסק הזה, תעסוק בזה. זה מעשים שבכל יום, כן, אף אחד לא חולק שהרבי עשה את זה. ועשה את זה בהצלחה יתרה. פילי פלאות. הוא אומר, זה לא צריך להיות נחלת הכלל. לא צריך שכל אבא יהיה הרבי של הילדים שלו ויגיד להם ברוח הקודש אם מתחתן איתה או לגור פה. הרב הנזיר פונה לציבור הנמוך יותר. לציבור שכל מי שהוא לא הרב קוק הרב נובביץ, שזה כולם. והוא רוצה שכמה שיותר מהם יהיו נביאים. יהיה להם רוח הקודש, לפחות יהיה נזירות. ולכן הוא מתווה שיטה. טוב, נסכם להלכה למעשה, כמו שאנחנו עושים בכל שיעור, מסיימים עם הרבי מקומרנה, נכון? הרבי מקומרנה מסכם לנו בספרו, חל הברכה, ביאור פנימי לעיקרי הרמב״ם. אז אני קורא, ובזה נסכם את מה שעסקנו היום, בשני השורים האחרונים, וגם בפעם שעברה, שחזרתי מהמילואים, על החלק הראשון של עיקר השישי. אז היכל הברכה, פרשת בראשית, אומר מקומה זאת המגן עלינו, ואלה הדברים פשוטים, ואין בו צורך להאריך, וכל ישראל מאמינים בכל דברי הנביאים, אבל יש בכלל זה מה שכתב החסיד בחובת הלבבות, כי אל יפתוח לבך שאין לך בדור הזה נביאים אמורים ומודיעים לבני אדם דרך השם, אבל תדע נאמנה שבכל דור ודור של הקדוש ברוך הוא חכמה וצדיקה, ואשר רוח הקודש הורה עליהם, וכל דבריהם כגחל היש, אם תדבק נפשך אצלם באמת, ויודיע לך איזה דרך ישכון אור לעוד נפשך מבור שחת, ותלקח מהם עצות טובות, היה חומה לעבוד את אלוהי ישראל, והוא מצוות עשה להידבק בתלמידי חכמים, עיין שם היטב דברה בקדושים והרמים. בסוד הנבואה ורוח הקודש, דע לך אחי, כי הנביא מקודם היה דרכו בקודש, והילוכו בקודש, בפרישות וקדושה וטהרה, ובדיבוק הקדושים והצדיקים, עד שנפשו היה תמיד דבוק באור עליון באהבה, עזה בלי פירוד, ויש אלף אלפים מדרגות בזה. אחר כך היה משתמש בקדושה ותאה באיזה שם משמות הרמים, והיה פותח כל איכות עליונים, והיה הולך באור מחשבתו בעולמות עליונים, כי טבע הנשמה לראות בעיניה כל עולמות עד שורש נשמתו, אשר משם נחצבה, אלא שהמסך מבדיל והנשמה הזכה מהירה לאור עיניה, כל החלות ואורות עליונים. ולפעמים כשהיה הרצון העליון לדבר עמו, ואור עליון מעולם הצילות, אין בו תפיסה, לא במחשבה ולא ברמה לב, וכשדיבר עם הנביא בכך להתלבש עצמו באיזה לבוש, לפי איך תחילות הנביא והתלבש בכל וכולי, אני מדלג קצת לפסקה הבאה, ויש בזה כמה אלף אלפי וריבי רבבות מדרגות, כל אחד ואחד לפי זכות חמרו הגס ועוב, משיג השגות ומדרגות, אבל יש בזה כמה הקדמות, ורבי פנחס בן יאיר הטענה, אלוהים מוכיח כידוע, אבל בבני חביבי, מדרגה הגדולה שבכולם, הוא היראה הגדולה, שיחזנו בכל עת חיל ורטט ופחד בגדולת הבורא ברוך הוא לירא ולפחד, ודי בזה למשכילים ועובדי השם באמת, והמבין יבין, ובסוף הוא אומר פה שלכם מה צריך לעשות, צריך להידבק בצדיקי אמת ולהידבק ברבנים וכולי, והם כבר יראו לך את הדרך. על זה אומר הנביא, כן, ומי ייתן קולם אדוני נביאים, כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. נסיים בנוסח של הסידור, אני מאמין באמונה שלמה, שכל דברי הנביאים אמת, כשלמדנו היום דברי הנביאים אמת, זה לא אותם ממחת נביאים, כן, ממשה רבנו וחגי זכר ומלאכי, וחולדה הנביאה ואביגיל, מה במגילה, אלא כל דברי הנביאים אמת, גם בדור שלנו, שנזכח לדבר את זה, גם לחיות את זה, בעזרת השם, הלוואי שבוע הבא, לא יודע, שנזכה לעבור לעיקר השביעי, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.